חלש. אז אנחנו ננסה להסתדר. פחות או יותר סיימנו את פסקה א', נכון? כמעט סיימנו, אבל נראה לי אפשר להתקדם. בואו נתקדם. פסקה ב', פרק י' ב', פסקה ב'. כל מה שיעמיק האדם יותר במהותה של התשובה ימצא בה את מקור הגבורה ואת התוכן היותר יסודי לחיים המעשיים והאידיאליים. כלומר, באופן כללי המושג גבורה יש בו שתי בחינות. גבורה ברובד החיצוני זה גבורה של התגברות על כוח מתנגד. כלומר, איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. יש יצר שמתעורר ואני צריך להיות גיבור, כלומר להעמיד נגדו כוח שמסוגל לצמצם אותו לפחות. לא לבטל אותו, אבל לפחות לצמצם אותו כדי שהערך שלו יהיה יותר נכון, יותר מדויק. אז הגבורה באופן חיצוני היא נראית כהתגברות על כוח מתנגד. שואל המהר"ל, אם זאת ההגדרה של גבורה, אז יש לי קושייה. כי אם, לדוגמה, אני וחתול עושים הורדת ידיים, מי ינצח? האדם וחתול עושים הורדת ידיים, מי ינצח? כנראה שהאדם. אבל אם אריה ואדם, וגם אריה הרי הוא ממשפחת החתוליים, עושים הורדת ידיים, מי ינצח? כנראה שאריה. אז אני יכול להיקרא גיבור ביחס לחתול, אבל אני לא יקרא גיבור ביחס לאריה. אומר המהר"ל, אם זה ככה, אז אתה לא יכול להגיד שגבורה זה התגברות על כוח מתנגד. כי יכול להיות שהצלחת להתגבר על כוח מסוים, אבל כוח שלישי יצליח להתגבר עליך. לכן אומר המהר"ל יותר עמוק מזה, גבורה זה לא רק התגברות על כוח שמפריע לך או מעכב אותך או מתנגד אליך, אלא גבורה מצד האמת, וכאן נקודה יותר עמוקה, זאת נתינת הערך המדויק לכל אחד מהכוחות מצד עצמו. זה לא שיש יצר טוב ויצר רע, עכשיו בוא נכניע את היצר הרע, היצר טוב ניצח את היצר הרע. לא. אלא הקדוש ברוך הוא ברא יצר רע, כמו שהוא ברא את היצר הטוב. הוא לובדו בכל לבביך, בשני יצריך. אז הוא רוצה שתבוא את השם גם ביצר טוב, גם ביצר רע. אז להתגבר, זה אומר לתת ליצר הרע את המינון המדויק שלו, את הערך הנכון שלו. זה לא שיש כאן התנגשות בין שני כוחות, אלא יש כאן ביטוי לכל כוח מצד עצמו על פי הערך המדויק שלו. זה נקרא גבורה. לכן הקדוש ברוך הוא אמר, איזהו גיבור, הכובש את יצרו. לא כובש במובן שיש שני כוחות מתנגשים ומתנגדים, שכוח א' ינצח את כוח ב', אלא יש כוח הנקרא יצרו, והכוח הזה צריך לקבל את הערך הנכון שלו, וכדי שהוא יקבל את הערך הנכון שלו, הוא צריך להופיע בצורה כזאת, בזמנים כאלה, לשאיפות או מטרות כאלה וכו'. לכן לדוגמה, המילה הראשונה בשולחן ערוך, התגבר כארי לעבודת בוראו. נכון? על מה מדובר? על השכמת הבוקר. אז זה לא רק שאני צריך להתגבר על כוח השינה, על יצר השינה ולקום, אלא זה יותר עמוק מזה. כוח השינה, יצר השינה הוא חשוב, הוא צריך להופיע במינונים מסוימים, אבל אם אני גיבור באמת, אני יודע לקצוב לו את הזמן המדויק שהוא צריך, שאני צריך אותו. ברגע שמציתי את הערך הזה, מיד אני מתעורר. לכן כל שולחן ערוך זה בעצם התגבר. מה זה להיות גיבור? זה לתת לכל כוח מכוחות החיים, אם זה תלוי בזמן, במקום, במצב, בסיטואציה, באדם וכו', לתת לכל זמן ומצב וסיטואציה וכוח מכוחות החיים, לתת לו את ערכו. לכן יהודי זה גיבור. לכן כשחזל אמרו שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא את העולם במידת הגבורה. אז זה לא רק הפשט הפשוט, גבורה בצד החיצוני, כלומר, יש מאין. איזה גיבור הקדוש ברוך הוא, הוא ברא מכלום את הבריאה. זה יותר עמוק מזה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם במידת הגבורה, מידת הגבורה שהוא ברא את העולם איתה היא גבורת הצמצום. מה זאת אומרת? הוא יכל לברוא בריאה שיש בה הרבה יותר ממה שהוא ברא. ולמרות זאת, הקדוש ברוך הוא ברא בריאה בערך מסוים. למשל, למה הוא ברא אדם שה-IQ, נגיד הממוצע פלוס שלו, הוא 150 נגיד? נגיד, 150. 130? 130. למה לא ברא אדם עם IQ 5,722? כי ככה הקדוש ברוך הוא החליט. היה בורא עם 5,722, היית אומר למה לא ברא עם 18 מיליון? למה הקדוש ברוך הוא ברא אדם עם שתי עיניים? מה היה רע אם היו לנו ארבע עיניים? שניים מקדימה, שניים מאחורה. יש לי הצעת ייעול. שמונה עיניים. שניים מלמעלה מקדימה, שניים מלמעלה מאחורה, שניים מלמטה מקדימה, שניים מלמטה מאחורה. אתם יצאים גם מהצד. בסדר, אז עוד שניים. עשר עיניים. מה כבר יכול לך לברוא אותנו עם עשר עיניים? יחד. אז למה הוא ברא דווקא עם שניים? כי כנראה, למטרות שבשבילן הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בעולם, מספיק שתי עיניים. ואולי חשוב מאוד שלא יהיו לו עיניים מאחורה. למשל. כי לא כל דבר הוא צריך לראות. כי זה מסוכן מאוד אם הוא יראה כל דבר. אם כן, הקדוש ברוך הוא צמצם על ידי שהוא נתן את הערך המדויק לכל כוח. זה נקרא הסוד הגדול של גבורת הצמצום. שהקדוש ברוך הוא לא רק שיתגבר על כוח מתנגד, כי אצל הקדוש ברוך הוא אין למה להתנגד, אלא הקדוש ברוך הוא קצב לכל נושא, לכל עניין, לכל סוגיה, לכל בריאה, את הערך המדויק שלה. אז הוא קצב לפיל ואמר לו, עד לכאן אתה תהיה, זה נקרא פיל. קצב לג'ירפה, אמר לה, עד לכאן אתה תהיה, זה נקרא ג'ירפה. קצב לתפוז, אמר לו, עד לכאן אתה תהיה, אתה תפוז, וכן על זה הדרך. אם כן, גבורה, זה לא רק מאבק בין כוחות. זה לא תוקפנות, זה לא כוחנות. אלא גבורה זה נתינת הערך המדויק לכל אחד מהכוחות. יש ביטוי באורות, ביטוי נפלא, רב חוזר לה בכמה מקומות אחרים. הוא מדבר ביחס למאבק עם אומות העולם, ואז הוא אומר, גבורתנו עדינה היא. הגבורה של עם ישראל היא גבורה עדינה. היא לא גבורה כוחנית. כלומר, זה לא רק גבורה במובן של התמונה שראינו הבוקר בעיתון, של לוחם שייטת מוריד איזה מאחת האוניות, מהאונייה השלישית, השביעית שהגיעה, איזה אחת זוכה פרס נובל, משהו, לא יודע. אז רואים איזה עדינות, הוא מוריד אותה ככה יד ביד, כאילו, תיקנו את המעוות. לא, זה לא עדינות במובן הזה. זה עדינות, הגיע עוד אונייה ביום שישי, או ביום חמישי, ושם זה היה יותר בעדינות. שם זה היה עם פרחים, עם אורז. זה לא היה שם סכיני. וגרזני. אז גבורתנו עדינה זה לא רק במובן אם זה תוקפני או לא תוקפני. אלא גבורתנו עדינה היא הכוונה שהגבורה של ריבונו של עולם הוא מלא הגבורה של עם ישראל, הוא מלא הגבורה של כל אחד מאיתנו, היא צריכה להיות ממוננת, מלשון מינון, בצורה מדויקת. גבורת הצמצום. הגבורה זה לא דווקא הרחבה. כשאני מתרחב אני בא על חשבון אולי של כוחות אחרים. אני בא על חשבונם של כוחות אחרים. אלא דווקא הגבורה לדעת עד איפה הכוח שלי צריך להופיע ואיפה לא. אני צריך לאכול. אני לא מבטל את האכילה מצד אחד, כי אני עכשיו עסוק בלימוד תורה, ומצד שני אני גם לא אוכל בי הגבלה, אלא אני אוכל מה שנכון. הכל במידה. זה נקרא גבורה. אז אם כן, סיכום. מידת הגבורה ברובד החיצוני שלה נראה התנגשות בין כוחות והתגברות, או התעצמות, או ניצחון של כוח אחד על כוח אחר. גבורה מצד האמת זה בכלל לא קשור למאבקים, אלא זה נתינת הערך המדויק לכל אחד מהכוחות. אז אני מסכים, וזה גם כתוב בספרים, גם הרב כותב את זה, שכדי להגיע אל הגבורה בשלב השני שלה, שזה נתינת הערך המדויק לכל אחד מהכוחות, יש בשלב הראשון גבורה בצד של המאבק בין הכוחות והניצחון של כוח אחד על חברו. הרב קורא לזה במאמר הדור ובמקומות אחרים גם באורות, הכובש והישר. יש מציאות אחת שבה כוחות שונים מתנגשים בתוך האדם וכוח אחד כובש את חברו. זה שלב א', אומר הרב, יש מדרגה שהיא למעלה מזה. מדרגה שהיא למעלה מזה שאין מאבק בין הכוחות. אלא אין כובש, אלא יש ישר. כל כוח מתגלה לפי היושר שהוא צריך להתגלות. הרמב״ם התבטא בשמונה פרקים בסגנון קצת אחר, אבל אותו כיוון. הוא קרא לזה, המתגבר והנקי. המתגבר זה כשיש מאבק בין כוחות, והנקי זה שכל כוח הוא מופיע בדיוק בצורתו הנקייה, בצורתו המדויקת. בכל אופן, אומר הרב, מה? זה שלמות כזאת. זה הישרות. אומר הרב, כל מה שיעמיק האדם יותר במהותה של התשובה, ימצא בה את מקור הגבורה. עכשיו, את המשפט הזה אפשר להבין בשתי רמות. אפשרות אחת, כשאני חזרתי בתשובה, חשבתי שלחזור בתשובה זה להפך לזה צ'יקמוק, כמו שראינו לכאורה בפסקה א'. בוא נתרומם מהשפלויות הנמצאות בעולם. חלק מהשפלויות האלה זה ביטוי של נטיות חיים שלי שהתאתי אותם לא נכון. אז בוא נוותר על חלק מהנטיות. ועכשיו אני החברות אשר ריבונו של עולם. זה, אתה מאבד כוחות חיים. אתה מאבד כישרונות. שהקדוש ברוך הוא רוצה שתבטא אותם. לכן, הסבר א' ברובד הפשוט, כל מה שיעמיק האדם יותר במהותה של התשובה, ימצא בה את מקור הגבורה. תהליך תשובה אמיתי, זה תהליך של יכולת התגברות, כרגע הסבר א', התגברות על כוחות מעכבים. וכדי שאדם יוכל להתגבר על כוחות מעכבים, הוא לא יכול לבוא למהלך התשובה ממקום של רפיון, ממקום של חולשה, ממקום של... נחנך קוראים לזה היום. הוא לא יכול לבוא ממקום של קיבוץ חיים. כי ברגע שהוא יבוא ממקום של קיבוץ חיים, אין לו גבורה. אין לו גבורה. איך יכול להתגבר על כוחות אחרים שהם כוחות יותר נמוכים שצריכים קצת צמצום, אולי הרבה צמצום? לכן תשובה לא באה למעט את הכוחות. תשובה וגבורה באה ביחד. אף על פי כמו שראינו בפעם הקודמות, בפסקה הקודמת, שתשובה ברובד החיצוני, היא נראית הרבה פעמים כסותרת את הגבורה. שכאילו, כביכול, כוחות החיים שיש באדם, צריכים עכשיו להתכווץ ולהצטמצם, כי עכשיו האדם צריך להיות יותר ענוותן, יותר רציני, יותר קרוב לאלוהים, יותר דבק באשם. אז קודם כל, זה כל מה שאמרנו עכשיו, קרוב לאלוהים, דבקות באשם, רצינות וכו', זה לא סותר את זה שהאדם הוא גיבור. גיבור קודם כל במובן הפשוט, שהוא מסוגל להתמודד עם מעכבים, עם מפריעים, עם מתנגדים, ולנצח אותם. לכן תשובה אמיתית חייבת גבורה. אדם שבא לבית המדרש חלש, התשובה שלו תהיה חלשה. הוא בא לבית המדרש גיבור, התשובה שלו תהיה חזקה. תהיה תשובה כמו שצריך. הוא בא מאמין, לא מאמין, אם הוא מסוגל או לא מסוגל. הוא בא עם ביטחון עצמי, בלי ביטחון עצמי. הוא בא אחרי היסטוריה שהוא עבר, מלאת משקעים ששמה אותו באיזה פינה בחיים. ככה גם תהליך התשובה שלו יהיה. לכן דבר ראשון מה שצריך להחזיר לאדם, כשהוא מתחיל תהליך של, של, של תשובה, זה את הביטחון העצמי שלו. זה את השמחה שלו בעצמו. זה את הגבורה שלו. את הכרת ערכו. הכרת הכוחות שיש בו. זה התוכן הפשוט. זה השלב הפשוט, זה שלב א'. אומר הרב, יש שלב יותר עמוק מזה. כל מה שיעמיק האדם יותר במהותה של התשובה, ימצא בה את מקור הגבורה. לא גבורה רק שיודעת להתמודד עם דברים שמפריעים. ולהתגבר עליהם ולנצח אותם, אלא גבורה במובן הזה שהיא יודעת לתת לכל אחד מהכוחות שיש באדם ובעולם את ערכו המדויק. זאת גבורה הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר נכונה. זה לא שאדם בא לבית המדרש והוא כל הזמן במלחמת עולם, איזה כוח ינצח, היצר הטוב, היצר הרע. אז אם אני אדם חלש, אז יש לי אפשרות, או שהיצר ינצח, או שהיצר הטוב ינצח, אבל היצר הטוב קטן. הסבר א', לא, תהיה עם גבורה שהיצר הטוב יהיה חזק, ינצח את היצר הרע. אפשרות א', אפשרות ב', הוא לא כל כך במאבק. האדם הולך ועובר מכובש לישר, ממתגבר לנקי וכו'. לכן כל מה שיעמיק האדם יותר במהותה של התשובה, ימצא בה את מקור הגבורה. תשובה וגבורה זה בא ביחד. מספר סיפור שזעזע אותי, אבל כנראה זה סיפור נכון, והוא לא חוזר על עצמו רק פעם אחת, יותר מפעם אחת. היינו פעם באיזה חתונה של אחד מהבוגרים של המכון, והם שם, נקרא לזה, מכל סוגי האוכלוסייה בחברה הישראלית, מהנקראים חילונים עד הנקראים חרדים. והייתה חתונה מאוד שמחה. הרי התגובות שקיבלו החתן והכלה, החתן אחר כך סיפר, שקיבלו החתן והכלה, זה איזה יופי, משהו בכיוון הזה, זה פחות או יותר המשפט שאמרו, איזה יופי לראות במקום אחד, במציאות אחת, באדם אחד, גם תורה וגם שמחה. זה חידוש שהתורה והשמחה הולכים ביחד. זה מה שהיה לחתן ספר לנו, איך קרובי המשפחה והחברים מכל הפסיפה שהזכרתי מקודם הגיבו לחתונה הזאת. זה חידוש שיש תורה ושמחה. למה זה חידוש? זה הפשט, ככה זה צריך להיות. לכן למשל, זה שאני היום צרוד, זה חסר. לא, זה חסר לי קודם כל. חסר לכולנו. זה שיש מישהו חולה, זה חסר. הגוף לא מספיק חזק, לא מספיק גיבור. טוב, מצד שני גם צריך קצת לנצח את הגוף, גם זה חשוב. אולי אני עוד בשלב א' כנראה. כל מה שיעמיק האדם יותר במהותה של התשובה, ימצא בה את מקור הגבורה. וממילא. אם הוא ימצא בתשובה את הגבורה, בין ביכולת לנצח כוחות אחרים מתנגדים, בין ביכולת לתת לכל כוח מכוחות אחרים את ערכו המדויק בשתי הרמות, ממילא, אז הוא ימצא בתשובה, ואת התוכן היותר יסודי, לחיים המעשיים והאידיאליים. מה התוכן? מה הערך? מה הדיוק? מה הכיוון? גם ברמה האידיאלית של הרעיון והערך, וגם במובן המעשי. איך זה יוצא אל הפועל? טוב, הפסקה הזאת היא בעצם המשך של הפסקה הקודמת, אותו כיוון פחות או יותר. כן, ליאור, מה רצית?
יש...
אני רואה
את זה בפסקה ברכות. איך הוא מסדר המשפט הזה? לעולם יש יצר טוב
על יצר רע, כמו שאמר אדם? לא, כתוב לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר רע. ניצחו מוטב, לא ניצחו, יש כמה שלבים שם בגמרא, עד שיזכור לו יום המיטה. זה מה שכתוב. צריך להבין מה זה ירגיז.
איזה נקודה זה במה שאמרה?
צריך להבין מה זה ירגיז. מה זה ירגיז? כשאני מתרגז. יכול להיות שתי אפשרויות. או להתרגז, הכוונה שיש באמת התנגשות בין כוחות. כשאני מתרגז עליך, אז או שיש התנגשות בין כוחות, ואני רוצה לנצח אותך. או אפשרות שנייה, שאני מתרגז עליך כי אני חושב שאתה פלשת לתחום שלי. ולך אני אומר לך, כבודו, זה התחום שלי, אני רוצה לגלות את המידה בצורה מדויקת, אל תפרש לתחום שלי. כשיעקב אבינו אמר לאחים, אל תרגזו בדרך. מה זה אל תרגזו בדרך? ההסבר לא, אני יודעתי הפשט, זה ההסבר השני דווקא. אל תרגזו בדרך, כלומר, אל תיקחו על עצמכם את האחריות למכירת יוסף. כרגע הוא לא ידע שזה מכירת יוסף. את כל מה שקרה שם עם המטמון וכל זה, כי הכל צפוי. למחיה שלך אני, יגיד להם אחרי זה יוסף. כלומר, יש גבול לבחירה החופשית שלכם. אתם עשיתם מעשה אולי לא נכון מבחינת הרצון שלכם לרצוח את יוסף, בסוף הסתפקתם בזריקתו לבור, ויש מי שאומר במחירתו, כי אפשר לעזור שם את הפסוק בשתי צורות. מכאן ואילך, או בעומק הסוגיה הזאת, זה כבר הקדוש ברוך הוא מחליט. אז אל תרגזו בדרך, אל תיקחו בקיצור, אל תיקחו על עצמכם אחריות יותר ממה שצריך לקחת אחריות. גם הקדוש ברוך הוא בעניינים, גם הוא מנהל את העולם, לא רק אתם. אז אל תרגזו בדרך, אל תעברו את הגבול, אל תחצו את הקו. לכן גם המילה להרגיז, סליחה, לכן לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר רע. זה אפשר לדבר בשני אופנים, או שמדובר על להרגיז ברובד הפנימי יותר, או להרגיז שתמיד אנחנו צריכים עדיין את הגבורה ברובד של המאבק. מי מאיתנו יכול להגיד שהוא לא צריך את הכובש הוא רק ישר? מי מאיתנו יכול להגיד שהוא לא צריך את המתגבר הוא רק נקי? אנחנו אין אצלנו מאבקים. יצאנו לקום בבוקר, כי הגענו למסקנה שישנו שש שעות, לא צריך שש שעות ודקה. לא כל אחד מאיתנו קם ככה בבוקר. אלא לפעמים קמים בבוקר כי צריך. וכשצריך, אז מתגברים. בא לי לישון עוד, אבל מה נעשה? האוטובוס ייסע אם אני לא אקום. למרות שאני יודע שאני ישן כבר שבע שעות כשהייתי צריך לישון רק שש. אז כולנו צריכים לפעמים את הירגיז במובן הנמוך שלו, של מאבק. אבל ירגיז זה גם פלישה לתחום. לעניות דעתי, המילה התגבר בפתיחת השולחן ערוך, זה יסוד כל השקפת היהדות. יהודי צריך להיות גיבור. גיבור קודם כל ברובד הפשוט, להתמודד עם כוחות, כישרונות, מצבים, מורכבים ומסובכים ולנצח אותם, זה בשלב הראשון. ב' להיות גיבור כשהוא מכוון את החיים שלו לפי הערך הנכון של כל כוח. זה נקרא גיבור באמת. לכן לא כתוב יתעורר יקום בבוקר. יתעורר, סליחה, יתגבר. אני רוצה אולי רגע, אולי חסר כאן עוד משפט אחד. איפה זה בא? בסדר, לא מהמחשב, לא הבנתי מה קורה. הנה, זה כוח שפולש לנו פנימה. אולי רק עוד משפט אחד. איזה הוא גיבור הכובש את יצרו, נכון? בואו רגע נעשה סדר. נגיד שאויב יושב בגבעה שמוליק 5, בסדר? ואנחנו עכשיו יוצאים לכבוש את שמוליק 5. כבשנו את שמוליק 5. שאלה, הגבעה היא עדיין גבעה? כשאני אומר כבשנו את הגבעה, הגבעה היא עדיין גבעה? כן. זה לא שהפכנו את הגבעה למישור. זה לא שהייתה גבעה, ברגע שכבשנו אותה, הפכנו אותה למישור. לא נכון. אלא הגבעה היא עדיין גבעה, אז מה השתנה? השתנה שמי שעכשיו קובע מה יקרה בגבעה וממנה החוצה, זה אני ולא האויב. אז הגבעה מצד עצמה לא השתנתה. הגבעה היא אותה גבעה. אלא כשאני כובש אותה, אני פשוט מכוון אותה לפי המידה הנכונה שלה. עד היום היא הייתה רתק של האויב עליי, היום זה רתק שלי על האויב. מצוין. לכן לא הפכנו את הגבעה למישור. איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. זה לא שאתה הופך את היצר שלך לכלום. מחקת אותו. הפכת את היצר שהוא הר גבוה, כמו שחזון אומר מסכת סוכה, לפי אחת התפיסות. הפכת את ההר הגבוה הזה למישור. לא נכון. ההר הזה הוא הר. מה? לכוון אותו, נכון. איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו, קח את היצר הזה, כוון אותו, נכון. בסדר? טוב. אפשר להתקדם? מתקדמים. ג' ג' התשובה כמה נחוצה ונכבדה היא להאיר את אופק החיים כולם. פסקה חשובה מאוד. הצינורות הרוחניים נסתמים מפני חטאת האדם. הצמאון האלוהי וחליו כולם, שהם אהרות המוסר המעשי והתכוני במהות הנפש, מפרפרו. מתחיל לפרקס ולהתנועה תנועת חיים וחוזר ונופל, מפני שהאבטית של זוהמת הפשעים מכביד עליו. ולא רק חטאת האדם היחיד, כי אם ביותר חטאת הציבור. טוב, היום כנראה נספיק את המשפט הראשון. התשובה כמה נחוצה ונכבדה היא. למה? מה כל כך נחוץ? מה כל כך מכובד במהלך התשובה? אומר הרב, משפט אחד קצר. התשובה מאירה את אופק החיים. מה זאת אומרת? אנחנו הרבה פעמים רואים קצר, לא רואים את האופק. כשאדם עומד, נגיד, על שפת הים, ואומרים לו, תסתכל לאופק. אז הוא רואה, נגיד שעומד על גבעה מעל שפת הים, הוא רואה רחוק, רחוק, רחוק. אבל אני למשל שיושב עכשיו בכיסא הזה, אומרים לי, תסתכל על האופק. איזה אופק? אני רואה קיר, עם שעון. אפילו את השולחנות של שבוע הספר העברי כאן, ממש צמוד לקיר אני לא רואה. כלום. אחרי 10 מטר לא רואה כלום. זה לא נקרא אופק. עכשיו, החיים שלנו מלאים קירות, מלאים חציצות, מלאים סימת, אם אפשר לומר, גדרות, כשהעיניים שלנו לא רואות נכון. אנחנו העמדנו חומה, אנחנו העמדנו גדר, אנחנו העמדנו קו, ומשם העיניים שלנו לא רואות. כי הרבה פעמים העיניים שרואות זה דווקא עיני הבשר, ולא עיני המחשבה, ולא עיני הנשמה, אלא מה שרואה זה רק הבשר. אלה העיניים שרואות. לכן הרבה פעמים העיניים שלנו הן מאוד קצרות. העיניים של אדם המודרני, לצערנו הרב, רואות שני דברים מרכזיים. כסף וכבוד. זהו. כמה כסף יש לי, וכמה כבוד אני אקבל מזה. זהו. מה מעבר לכסף, לקיר הכסף והכבוד? העיניים סתומות. האופק שלנו הרבה פעמים קצר. אומר הרב, מה שהתשובה עושה? כשאדם עושה תשובה, אז הוא חוזר למקור החיים, כמו שלא בפסקה הקודמת, הוא חוזר לתת את הערך הנכון לכל אחד מהכוחות שלו ושבעולם. התשובה נותנת לאדם אופק. אופק. נותנת לאדם פרופורציה. נותנת לאדם יחסיות. נותנת לאדם מבט רחוק. יש ביטוי בנביא שהרב חוזר עליו בהרבה מאוד מקומות, אשא דעי למרחוק. אדם צריך לשאת את הדעה שלו למרחוק. לא לקרוב, לא לקצר, לארוך, לרחוק. מה שהתשובה עושה, היא מאירה את האופק. ואז מלך, כשאני רואה את כל המרחב, ולא קטע מהמרחב, אני רואה את הכל. אני רואה את כל הסרט, אני רואה את כל התמונה. אני רואה את כל החלקים, אני רואה את כל הפאזל. אני יודע אולי לסדר את הפאזל קצת יותר נכון. סיפור, איך נקרא לו? מטופש, אבל סיפור. רק בשביל להסביר את זה, והזכרנו עכשיו פעם את הסיפור הזה. אדם יושב מול תמונה, מול סרט, והוא רואה משפחה כלומר, אמא, ילדים, יושבים מול מיטתו של אבא בבית חולים, ורואים את האבא, חס ושלום, מחובר לאלקטרודות חשמליות בבית חולים, נאנק מכאבים, ורואים את המשפחה שמחה, מחייכת. מה יגיד אדם שנכנס לסרט, בתמונה הזו? מה הוא יגיד על האמא ועל הילדים האלה?
לא נורמלי.
איזה אכזריות. בוא ניקח שתי דקות אחורה. האבא הזה נמצא במצב סופני. הלך לרופאים הכי טובים בעולם, אמרו לו, תשמע, הדרך הכי טובה להציל אותך זה טיפולים כבדים, קשים מאוד, איסורי גוף קשים מאוד. אחד מהאיסורים זה לחבר אותך חס ושלום לאלקטרודות חשמליות, שאתה תהיה נאנק מכאבים נוראים. אחרי זה, האמא והילדים אספו את הכסף, את התרומות, את מה שצריך, וכולי, והביאו את האבא, אפשר לומר, להזדמנות האחרונה להציל את החיים שלו. ורואים אותם, יושבים, ושמחים כשאבא ככה נענק מכאבים. מה יגיד עכשיו זה שרואה את התמונה הזאת? איזה מזל, איזה סייעתא דשמיא, איזה חסד. מה השתנה בעצם? הרי זאת אותה תמונה. מה שהשתנה זה האופק. מקודם, השלב הקודם, ראיתי רק את התמונה הזאת. עכשיו, אני ראיתי גם את התמונה שקדמה לתמונה הזאת. ואם יהיה אפשר להוסיף, שאבא בעזרת השם מתרפא מחוליו, קם ממיטת חוליו וחוזר לתפקד, אני רואה גם את ההמשך. אז אותה מציאות, אותה מציאות ממש. אתה יכול לראות אותה באופק קצר, יכול לראות אותה באופק רחוק. אופק ארוך. מה שהתשובה עושה, שמה אופק. שמה אופק. הכל זה אמונה, כמו שהכל זה תשובה. זה כמו, אני אתן אולי דוגמה יותר פשוטה ומצויה. אדם בגיל 18, 19, 20 וכו'. גיל ההתבגרות. יכול לעשות הרבה שטויות בחיים. יום אחד הוא עומד על הרגליים שלו ואומר לעצמו, רגע, איך אני רוצה להיראות עוד 10 שנים? בעל משפחה? ילדים? מה יהיה בבית שלי? פתאום הוא תופס את עצמו, פתאום הוא מרצין, כלומר פתאום הוא מגלה את נקודת הרצון האמיתית שלו. פתאום הוא אומר, רגע, אני כבר לא יכול להיות סתם איזה שובב. יש לחיים האלה משמעות, ואני צריך לקחת בהם חלק. מה השתנה? פשוט, הוא חשב 10 שנים קדימה, זה הכל. לפני כן הוא עשה מה שבא לו. עכשיו הוא כבר מבין שהוא לא יכול לעשות מה שבא לו, כי יש מחירים. מה שהוא יעשה עכשיו, ישליך על עוד 20, 30, 40 שנה. השווה עכשיו, סליחה שאני מדבר מאוד ברור, שווה עכשיו להתאפק בכל מיני דברים, כדי שהחיים שלי לא יארסו בהמשך. שווה. כרגע אני מרגיש שאני מפספס, מפסיד, נאבק, מתגבר, ואני מרגיש שאני מפסיד משהו. בסדר, אז מה? מותר להפסיד עכשיו בשביל לנצח אחר כך. מותר להפסיד בקטן כדי להרוויח בגדול. אדם שהרצון שלו יתעורר והוא נהיה רציני, כלומר בעל מבט עם אופק יותר רחוק, הוא ייקח את ההחלטה. הוא יגלה אחריות, ייקח את ההחלטה. לכן מה שהתשובה עושה עוד לפני שהיא, אם אפשר לומר, מקרבת אותי לאלוהים במובן הדתי של המילה, עוד לפני שהיא עושה לי טוב על הלב כי חזרתי בתשובה וכו'. קודם כל מה שהתשובה עושה, היא מרימה את העיניים, היא פותחת אופק, היא שמה את החיים שלי ושל המציאות בפרופורציה. רבותיי, המשפט שעכשיו אנחנו עוסקים בו, התשובה כמה נחוצה ונכבדה היא להאיר את אופק החיים כולם, זה יכול להיות כף פרשת מים, המשפט הזה של כל אחד מאיתנו. האם אני רוצה לפתוח אופק, או אני רוצה להיות עוד פעם במשקפיים הקצרות שלי? תלוי בי. אדם יכול להגיד, יש לו בחירה חופשית, אחרי זה הוא ישלם את המחירים. אני עוד לא הגעתי לשלב שאני רוצה לפתוח אופק, מה שנקרא, מה, אתה חכם, אתה נהנית, תן גם לי ליהנות, אחרי זה אני אחזור בתשובה. אתם מכירים את התשובה הזאת? תן לי ליהנות מהחיים, במחאות, אחרי זה אני אחזור בתשובה. טוב, א', השאלה אם זה הנאות, ב', השאלה כמה נזקים יהיו ואיזה מחירים יהיו בהמשך הדרך. לכן התשובה, מה שהיא עושה, היא מאירה את האופק של החיים. שמה את האדם באופק, שמה את האדם במרחק, כסדה לי מרחוק, שמה את האדם במכלול, שמה את האדם בפרופורציות, שמה אותו בהרמוניה שהיא כוללת את כל החלקים, ומכאן הוא מתחיל לגשת לכל החלקים. טוב, רק שתי שאלות ונעצור. איתי שואל, אומר, לעולם מרגיז אדם יצר טוב על יצרה, רואים שיש עניין של התגברות יצר טוב על יצרה. טוב, אז אמרנו מקודם, פלוני, אם היצר הוא כל כך חזק שקשה להתגבר עליו, האם לא עדיף להתחלה ללכת לקיצוניות ואז לבוא לדרך האמצע כמו שרמב"ם מציע? כל מקרה כזה להתייעץ באופן אישי עם אדם שמכיר את פלוני, את אותו אדם, כדי לראות איך מתמודדים נכון. לא, זה לא הלכה לרבים, ללכת לקיצוניות. יכול להיות אחד שילך לקיצוניות, יצליח לפרק זמן מסוים, אבל הבועבוע הפנימי שלו, מי יודע מה יקרה איתו, ובסוף סיר הלחץ הזה יתפוצץ ומי יודע מה יהיו התוצאות. טוב, אז התחלנו את פסקה ג' שהתשובה מאירה את האופק של החיים כולם. נמשיך בעזרת השם מחר. אם קולי לא יבגוד בי.